אנחנו צריכים להמשיך,
להתחיל, להמשיך.
עניין של ספירת העומר ותיקון המידות, נמשיך באותו קו שהתחלנו בשיעורים האחרונים. אז בשתי השיעורים הקודמים שהתייחסנו למידות, התעכבנו שיעור אחד להבין מידת להבין את כל המידות, איך שהיא בנפש הבהמית או הנפש הטבעית, כל המידות. ואחרי זה ניסינו להבין את סדר המידות בנפש האלוקית. ומה שנעשה מהשיעור הזה, ובעזרת השם כמה שנצליח להתקדם בזה, נעסוק בהתקללות של המידות. דיברנו קודם בשורשי המידות, המידות עצמם, חסד, גבורה, תפארת, כל מידה הכשיב בפני עצמה מידה שורשית. וכאן נדבר על ההתקללות, כפי שאנחנו יודעים ואומרים בספירת העומר, חסד שבחסד, גבורה שבחסד וכן הלאה, זה מה שיקרא התקללות המידות. ובספירת העומר אנחנו מצווים לתקן לא רק את המידות הכלליות אלא גם את ההתקללות, פרטי המידות, וזה ננסה להבין. אז לפי הסדר הדברים נתחיל עם חסד. אז היום אנחנו נדבר על התקללות כל המידות איך שהם כלולים בחסד. חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד, עד מלכות שבחסד, גם בנפש הבהמית, מה הם כל פרטי המידות האלו, וגם בנפש האלוקית. בשביל הסדר הטוב אנחנו נעשה כך, אנחנו ניקח את, נתחיל מחסד שבחסד כמובן, ונראה ישר מה זה בנפש הבהמית ומיד מה זה בנפש האלוקית, ואחר כך נעבור לגבורה שבחסד, גם כן לפי אותו הסדר. אז אנחנו לא נעשה כמו שעשינו עד עכשיו, קודם כל להסביר הכל בנפש הבהמית, כל השבע המידות הכלולות, ואחרי זה הכל בנפש האלוקית, אלא אנחנו ניקח מידה פרטית איך היא בנפש הבהמית וישר איך היא בנפש האלוקית. חסד שבחסד, קודם כל בנפש הבהמית. מהי מידת החסד בנפש הבהמית? החסד עצמה, מידה שורשית דיברנו, זה הטבע שיש באדם לאהוב דבר שטוב לו. מה שטוב לי, מה שטוב לאדם, אוהב את זה, מקרב את זה, זוהי מידת החסד. חסד שבחסד מהי? חסד שבחסד זה התפשטות מהשורש, מהחסד השורשית, משורש החסד יש התפשטות של חסד, ענף כזה. מחסד יוצא חסד שבחסד. מה הכוונה? אדם שיש לו מידת החסד, כמו שאמרנו, שעניינה מה שטוב לי, אז אני מקרב את זה. ממילא, כתוצאה מכך, אז כל אדם שהוא קרוב אליי, אדם שהוא יכול להיות בן, יכול להיות קרוב משפחה, יכול להיות ידיד, אדם שעזר לי, אדם שטוב לי ממנו, אז אני אוהב אותו. כתוצאה מזה שיש לי אהבת עצמי, שאני אוהב את עצמי, ובגלל זה אני עושה כל, כל הדברים שטובים בשביל האדם, הוא מקרב אותם. אז לכן אדם, אנשים שהם קרובים, קרובים אל אותו אדם, אז יש התפשטות של אהבה אליהם. זה נובע שאדם אוהב את המשפחה, אוהב ידידים, כל מי שאוהב את אהוביי, כל מי שטוב לי איתו, כל מי שאוהב אותי, אז אני אוהב אותו. זה התפשטות של אהבה שמנובעת מאהבת עצמו של האדם, זה יש התפשטות לאהוב אנשים אחרים שהם טובים בשבילו. גם אוהב את הבן שלו בגלל זה.
זה לא טובת הנאה.
לא טובת הנאה, לא טובת... לאו דווקא לא טובת הנאה. יכול להיות גם טובת איש עבד לאה בדבר. יש כל מיני עבוד. לא אמרנו שזה חוכמה. אמרנו, אנחנו עכשיו על טבע, אנחנו עכשיו לא נראה על חוכמות. לא. בסדר, אנחנו נראה עכשיו על נפש הבמית, נכון? נפש שמית לא כל כך מכירה שצריכים לאהוב כל אחד. אבל קודם כל, אהבה בנפש הבאמית, נפש הטבעית, שלא קשורה עם אהבת ישראל. מה זה, כמו שאמר, נעבור ישר לנפש אלוקית? מה זה חסד שבחסד? הרי ההבדל הבסיסי בין הנפש הבאמית נפש אלוקית, שבנפש הבאמית המרכז, המוקד, זה האדם, אדם עצמו, האני, וכל האהבות שאני אוהב את הידידים, אוהב את החברים, אוהב את המשפחה אפילו, זה נובע מתוך אהבת עצמו של האדם, לכן אוהב גם את אלה שטובים בשבילו. הנפש האלוקית, ההבדל הבסיסי, שמי זה העצם של הנפש, העצם הוא הקדוש ברוך. אצל הנשמה, הנקודה, המוקד, המרכז, זה לא אני. והנשמה, המרכז, המוקד, זה אלוקות, זה הקדוש ברוך. ומצד זה, יש, כמו שאמר, מה זה חסד? שהנפש שלו, יש לה אהבת השם. מה שטוב לשם, טוב. כתוצאה מזה, הנשמה אוהבת את כל אוהבי השם. יהודי שהוא מחבב תורה, מחבב מצוות, יהודי שיש לו לב, אוהב רב ישראל, עובד את השם, אז הוא רואה שהיהודי הזה הוא טוב בשביל השם, אוהב את השם. אז כתוצאה מכך שהנפש הלכית אוהבת את השם, זה אהבה עצמית שלה, אוהבת את השם, אז מזה יש התפשטות של אהבה גם לכל אלו שאוהבים את השם. אהבת, אז החסד עצמו, מה זה אהבת השם? חסד שבחסד זה לאהוב את אוהבי השם, את כל הידידים של השם, הידידים של השם זה. זה ענף, זה חסד, ענף של ההתפשטות של החסד עצמו. וזה פשוט, זה פשוט כלומר, יש יהודי שאוהב את השם, יש לו אהבת השם, מתפלל ומורר אצלו התלהבות מהשם, אבל יכול להיות שהוא מורה יהודים אחרים שגם כן מתפללים טוב, וגם כן לומדים תורה וחבבים מצוות, אין לך רגש, אין לו רגש של האנשים האלה, אין לו אהבת. יש בעיה, החסד שאהבת השם שלך איננה שלמה. החסד שבחסד אומר, אתה אוהב את השם, אז אני אוהב גם את כל אוהבי השם. אז אם אתה רואה, נכון, אם אתה רואה יהודי, יהודי לומד תורה, יהודי מחבב מצוות, יהודי שיש לו אהבת ישראל, יהודי הזה אוהב את השם, אתה רואה. אוהב את השם, אז אני אוהב אותו. למה? כי אני אוהב את השם. אז כל מי שאוהב את השם, אני גם אותו אוהב. זה חסד שמתפשט מחסד, אהבה שמתפשטת מאהבה. אהבה שמסתעפת מאהבה. חזק שבחסד. מה היא גבורה שבחסד? וגם כי נראה קודם, גבורה שבחסד בנפש הבעמיד, אחר כך נראה גבורה שבחסד בנפש הבעמיד. גבורה מהי? מה זה גבורה? גבורה זה לסנוע או להרחיק דבר, דבר ש דבר שרע בשבילי, אז אתה תוכל את זה, מרחיק את זה, שונא את זה. זה הגבורה כמו שדיברנו. מה זה גבורה שבחסד? אנחנו מדברים על נפש הבעמית קודם. מתוך זה שאדם יש לו אהבת עצמו, מתוך זה שאדם יש לו אהבת עצמו, אוהב את עצמו, אהבה עצמי, אז כל אלו שמנגדים לו, מפריעים לו, או יותר מכך, יש לו איזשהו תוך אהבת עצמו, יש לו דבר תאווה, הוא אוהב את עצמו. כמו שמה זה החסד? אדם שאוהב את עצמו, אז הוא כל הדברים שטובים בשבילו, חילה טובה, תאוות, אז הוא נמשך על זה. ייתכן שיש כאילו אנשים שהם מפריעים למילוי התאוות שלו. בא יהודי ואומר לו, תראה, לא מתאים לך, אתה שקוע בתאוות העולם ואכילה ובפינויים וכל מיני תמוגים, לא מתאים לך, אתה בן אברהם, יצחק ויעקב, אתה יהודי ירי שמיים, אולי אתה גם חסיד, לא מתאים לך שאתה ככה תרדוף אחרי תאוות. אז היהודי הזה מפריע לו במילוי התאוות שלו, ממילא זה מעורר, מעורר אצל הבעל התאווה הזה, מעורר אצל שנאה לאותם אנשים שמפריעים לו במילוי התאוות. זו שנאה שנובעת מאהבת עצמו, בגלל שהוא אוהב את עצמו והוא שקוע בגלל זה בתאוות, וזה מפריע לו. בא יהודי וצוחר קצת, הוא תראה איך אתה מתנהג, תן לך קצת מוסר, הוא קצת עובד על המצפון שלי, לא נותן לו, לא נותן לו להיות שקוע במנוחה בתאוות שלו, אז זה מורה שנאה אצל אדם השני. זו גבורה שבחסד, זו שנאה לשני שנובעת מצד החסד, שמצד אהבת עצמו, שאדם אוהב את עצמו ושקוע בתאוות שלו, בגלל זה אתה שונא מי שמפריע לך במילוי התאוות.
אלו שמפריעים לו
במילוי התאוות, בסך הכל הם אנשים טובים מאוד, בסך הכל הם אנשים, זה לא מוצדק, הם אנשים טובים, הם לא אוהבים סתם ככה להכאיב לו, הם באמת רוצים קצת לתת לו, להוכיח אותו, קצת ליישר את הדרך שלו, שלא ירדוף אחרי התאוות. אבל פה אנחנו מדברים מידות של נפש הבעמית. הוא מפריע למילוי התאוות, אז הוא שונא אותו. זו גבורה, שנאה שנובעת מתוך אהבת עצמו, מתוך התאוות. גבורה שבחסד. יש הרבה אנשים כאלה, יש הרבה כאלה שהם באמת מי שמפריע לו למילוי התאוות, לפעמים יכול להיות אפילו שהאדם בכלל לא אמר לך שום דבר, אבל יש הרגשה, יודע, האדם הזה הוא יהודי חסידי אמיתי, ירי שמיים אמיתי, אז בטח הוא מסתכל עליך, על האדם הזה הבעל תאווה, בטח מסתכל על קצת בביטול כזה, או לפי דעתו אולי בזלזול, הוא חושב בטח, בטח חושב עליי שאני בעל תאווה, או כזה כך מסתכל לבין שמאל, הוא לא אמר לך מילה, לא אמר לו מילה, אז זה כבר מספיק בשביל לסנות. זו גבורה שבחסד, של איפה שבאמית. מה זה גבורה שבחסד של הנפש האלוקית? חסד, אהבת השם, הנפש האלוקית, יש לה אהבת השם. כמו שאמרנו שוב, אנחנו פה תמיד חוזרים, בנפש האלוקית המרכז, המוקד, זה לא הוא, אלא זה הקדוש ברוך הוא, זה אלוקות. וחסד הפשט, יש לו אהבת האלוקות, אהבת השם. בגלל זה, שהוא רואה שיש כאלו שהם מנגדים לשם, הם מנגדים, כמו שאמר דוד המלך, אז יש לו שנאה אליהם, כמו שאומר דוד המלך, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. מי אומר את זה? על כל, על הרשעים, על הרשעים הכופרים שהם מנגדי השם, מנגדים של דבר של קדושה, מנגדים לרצון של השם, הכופרים, רשעים. אמר דוד המלך, תכלית שנאה שנאתים. ממה נבע השנאה הזו, כמו שמסביר בתניא? מגודל אהבתו לשם. כך אוהב את השם, אז מי ששונא את השם, זה מתעוררת אצלו שנאה אליו. זו שנאה שמסתעפת מאהבה.
אבל אין היום אנשים ששונאים את השם.
יפה, בסדר. לכן הזכרנו את דוד המלך ושאתו כן היו. אנחנו לא יכולים לומר, כמו שדיברנו פשט בתניא, אנחנו לא יכולים לומר שהיום אין כאלו שונאי השם, אין כופרים שמנגדים. אנחנו לא יכולים לומר שאין כאלו. אנחנו כן יכולים לומר שלא אנחנו המומחים לקבוע מי הוא באמת שונא את השם. לא כל הרוצה לבוא ליטול את השם ייטול את השם. כל אחד יראה את עצמו כמוסמך לדעת בדיוק מה קורה בליבו של השני ולקבוע הוא שונא את השם, שונא אמיתי, כופר אמיתי, צריך מצווה לשנוא אותו. והזכרנו כבר כשלמדנו בתניא פרק המדבט, הזכרנו תניא, הוא מביא את מור הזקן, ולא אמר דוד המלך עליו השלום תכלית שנאה שנאתים אלא על המינים והפיקורסים שאין להם חלק בלוקי ישראל. יש כאלו שדוד המלך אמר שתכלית שנאה שנאתים. אז היו כאלו, אלו ש... סיפור לפני 50 שנה, היום כבר הדברים גם כן התיישו, למשל חסידי סאטמר באמריקה, שהם היו נגד הציונות, נגד הציונים, והם עוררו שנאה גדולה, צריך לשנוא אותם ולהרחיק אותם ולהתרחק מהם. הציונים הם כופרים, וידוע שהרבי שלנו, הרבי שלנו בפורש קירב את כולם. אז הם באו והביאו הוכחות בעלונים שלהם, שאפילו הרבי של חב"ד הראשון בתניא, גם הוא כותב שהמינים והאפיקורסים צריכים לשנות. זה קרה אדמו"ר הזקן, הרבי של לובביץ' הראשון, רבי של חב"ד. והרבי שלנו כאילו חולק, לא הולך בדרך הנכונה. אם כך הגיעה התלונה הזאת לרבי, אז הרבי ענה ככה, מור זקן בתניא, שציטט את הציטטנו את הלשון הזה, ולא אמר דוד המלך עליו השלום תכלית שנאה שנאתים אלא למיני ואפיקורסים. מדוע אדמו"ר הזקן צריך לציין מי אמר את זה? לא אמר דוד המלך. כל פסוק שאדמו"ר הזקן מביא מתהילים, אז הוא מציין שדוד המלך אמר את זה? פסוק בתהילים, כולם יודעים שדוד המלך חיבר את ספר התהילים, הוא מצטט את הפסוק כמו שמצטט פסוק מהתורה. הוא לא מצטט תמיד ולא אמר משה רבינו עליו השלום כך וכך, הוא מצטט פסוק. ולמה השם דברך ניצב בשמיים זה פסוק בתהילים? הוא לא אומר שדוד המלך אמר בתהילים. מה, תהילים, כולם יודעים שתהילים זה דוד, מה זה משנה? תהילים זה תהילים. למה כאן הוא מצטט ולא אמר דוד המלך עליו השלום? בשביל זה שעוד לא כל אחד יכול לבוא ולקחת את הפסק הלכה הזה המיני באפיקורסים, אז תחליט שנאה סניתים, אני שונא אותה. לא, דוד המלך יכול היה לומר כזה דבר, כי הוא באמת ידע מי הוא אפיקורס האמיתי, והוא יכול היה לומר כזה דבר. לא כל אחד יכול לבוא ולחליט. בסדר. אז יש אבל כאלו, יש כאלו שאומנם אפילו לא תחליט שנאה, אבל אם רואים מישהו שמתנהג, גם את זה אומר בתניא פרק למחווי, אם רואים מישהו שמתנהג לא כדבעי, מתנהג לא טוב, זה עבירות. רק שיהיה, אני אגמר חכי שנייה, ניתן לך מישהו אותו. הוא רואה מישהו שמתנהג לא טוב, והוכיחו אותו, הפתורה, הוכיחו אותו בדרכי נועם, פעם ופעמיים, וניסו להסביר לו, והוא ממשיך ככה, כאילו בדווקא לעשות רע, וזה עלו כמה כלחשיל אחרים, אז זה כן אומר, אומרים חז"ל, אדם כזה מצווה לסנותו. כך אומרים חז"ל, מצווה לסנותו. קשה לו, אנחנו לא רגילים כאילו מצוות, אנחנו לא משתדלים לא במצוות האלו להדר, אבל זה מה שאומרים חז"ל. אמור זה כי עמוס לא חלק על חז"ל, עמוס לא יכול לחלוק על חז"ל, רק מוסיף שגם אלו שהוכחת אותם והם ממשיכים בדרכם, אז זה לא סתם בגלל שהם תינוקות שנשבו שהם לא יודעים, לא קיבלו חינוך, הם כן יודעים והוכיחו אותם בדרכי נועם, והוא ממשיך בדרכו וזה עלול להזיק, אז מצוות לשנוע אותו, אבל לשנוע את הרע שבו, ממשיך בפרק ל"ב, את הרע שבו, את הנפש הבמית שלו, את היצר הרע, את הרע שבו לשנוע, אבל לא לשנוע אותו עצמו. יש לו נפש אלוקית, את אותו הנשמה אתה צריך דווקא לאהוב ולרחם עליה. אז יש כמובן כל מיני תנאים וסייגים בעניין הזה של לשנוע, אנחנו לא להדר בזה, אבל באיזשהו אופן יש עניין כזה שיש שנאה שנובעת מתוך אהבת השם הגדולה, יש שנאה למנגדי השם. אז בואו אנחנו לא נדבר, לא נשליך את המידה הזאת על אחינו בני ישראל, אבל יש מספיק שונאי ישראל שהם שונאים את ישראל, שונאים את העם היהודי. ולמה הם שונאים את העם היהודי? גם אצלם זה נובע, אצלם זה גורש, יש להם שנאה לשם באמת, שנאה לאלוקות, וזה הם שונאים. אז שם אפשר לעורר שנאה אמיתית לכל אויבי ישראל שיפלו תבלו את מפלתם הסופית. כן?
השנאה שיש לי
כרגע
זה
מחבלים
ולאויבים.
זה יפה, טוב מאוד, זה מה שאנחנו דיברנו עכשיו בסופו של דבר, כן. בסדר, זה מה שאמרנו עכשיו, למחבלים, לשונאי ישראל, לאחמדינג'אד, לחמאס, לחיזבאללה. ואנחנו יכולים לראות, יכולים להיות, יש כאלו בעמנו בני ישראל, שהם דווקא אין להם שנאה למחבלים. לומדים להם זכות, זה האחים שלנו שהם לומדים זכות על הפלסטינאים, לומדים זכות אפילו על החמאס, אפילו על חיזבאללה. הם לא כל כך אשמים, אנחנו אשמים, לא הם אשמים, כבשנו אותם וכו' וכו', כל העריכות הזו. אז אצלם חסר המידה הזאת, יש בעיה. זה אם כך גבורה שבחסד. נמשיך חזרים לגבורה שבחסד בנפש הבהמית וגבורה שבחסד בנפש אלוקית. נמשיך עכשיו לתפארת שבחסד. תפארת, אמרנו, היא מידת הרחמים. כך אנחנו כל הזמן מדברים, תפארת היא מידת הרחמים. כך כתוב, כן. רק במאמר המוסגר, לא רוצה קצת שלא להפריע לרצף העניין, אבל במאמר המוסגר על העניין של תפארת זה רחמים. כי אני חושב שהרבה מתעוררת שאלה, אפילו שלא שאלו את זה בדיבור או מחשבה, לפחות אנחנו יודעים שתפארת זה התקללות של חסד וגבורה. והרבה פעמים שמדברים על מידת התפארת, מדברים על מה זה תפארת? התקללות של חסד וגבורה ביחד, וזה התפארת, זה היופי, היופי של התקללות של חסד וגבורה. אנחנו כאן התמקדנו, נכון, פעם דיברנו גם על תפארת באופן כזה, ויש מאמרים שמסברים ככה. אנחנו פעם התמקדנו בתפארת, שתפארת זה מידת הרחמים, לא כל כך התייחסנו לעניין הזה של ההתקללות. אז לכן אני אומר, כדי שלא תתעורר מין סתירה, אי הבנה, אז מה זה תפארת זה מידת הרחמים? או חמידה בפני עצמה, רחמים או תפארת זה התקללות של חסד וגבורה, אהבה ויראה. אז זו רק מילה אחת, ששני הדברים הולכים ביחד, משום שרחמים זה התקללות של חסד וגבורה. וכשאדם קצת מתעורר, שיש מידה של רחמים על אדם שקרוב אליו, אדם שקרוב, קרוב אליו, הוא סובל, יש רחמים אליו, אז המידה הזו של הרחמים, התחושה מצד אחד כמובן זה קשור עם אהבה, עם חסד, מרחם עליו, זה קירוב כזה, זה חסד. מצד שני יש מידת הרחמים הרבה כאב, הרחמים עצום, אתה מרחם, אדם מרחם על מישהו, מי שקרוב אליו, יש בהרגשת הרחמים כאב גדול ומרירות רבה, זה כואב. רחמים אמיתיים לאדם קרוב, אז זה, לכן יש בתנועה ובתחושה ברגש הרחמים יש גם חסד וגם גבורה. וטוב, כלומר אני באתי לומר רק שהעניין של רחמים והעניין של התקללות חסד וגבורה, זה שני הדברים הולכים יחד, כי הרחמים יש בשתי הדברים. אהבה קרובה, אהבה קרובה עם שמחה דווקא. אהבה זה תנועה של שמחה, זה תנועה של, זה קירוב, זה מרחיב את הלב. ורחמים יש לזה הרבה כאב, הרבה מרירות, זה כואב. מרחם על מישהו זה דבר שמצער, מצד שני זה קירוב. אז יש בתנועה ברגע שלכם שני הדברים ביחד. עד כמה מחר מוסגר, ונמשיך הלאה. כך אם אני שתפארת זה רחמים, אנחנו נמשיך בקו הזה. אם כך, מה זה תפארת שבחסד? ונעבור קודם, כמו שנפש הבאמית, הנפש הטבעית, תפארת שבחסד אלו רחמים שנובעים ומסתעפים מאהבה. רחמים שמסתעפים מאהבה. יש תפארת רחמים בפני עצמה. אנחנו למדנו על מידת תפארת רחמים כמידה בפני עצמה. אדם מרחם על מסכן, רחמים, לא קשור עם אהבה, מידה בפני עצמה. אבל עכשיו אנחנו מדברים על התקללות, מדברים על תפארת שבחסד, כלומר רחמים שמסתעפים מחסד, מאהבה. מה הכוונה? אז קודם כל נאמר יותר בפשטות, יש לך אהבה למישהו, אדם שאתה אוהב אותו, זה משפחה, זה קרוב, זה ידיד, הרחמים עליו הם הרבה יותר חזקים בגלל שאתה אוהב אותו. אדם שאתה אוהב, כל הילד שמרגיש קצת לא טוב, אז הרחמים עליו הם אולי אפילו בלי פרופורציות יכול להיות. למה? כי אתה אוהב אותו, אז כל דבר קטן הוא משתעל, כבר אתה מתחיל לרחם עליו. מה קרה? אתה אוהב אותו. אז יש רחמים שנובעים מצד האהבה, מצד שאתה אוהב אותו, לא כל כך הרחמים מצד עצמם, זה לרחם על מי שזקוק לרחמים, שנמצא במצוקה, מי שנמצא. כאן מדובר על רחמים שנובעים מתוך אהבה, לכן יש יותר רחמים, רחמים יותר עמוקים. אבל בנוסף לכך יש גם סוג אחר של רחמים שאם הם נובעים מתוך אהבה, וזה מה שנקרא בשם חמלה, שאולי בעברית המדוברת היום מרבים לדבר על חמלה, וחמלה זה יחד עם רחמים. אבל בדיוק כפי הקופי שובר במאמרים, עניין החמלה זה לא רחמים באופן הרגיל, אנחנו אומרים בפסבקסיד בברכות קריאת שמע, אבת עולם אבטן השם אלוקינו, חמלה גדולה ויתירה חמלת עלינו. חמלה, כמו שאמר שאול לשמואל, חמלנו על מיטב הצאן. היה חמלה, חמלנו על מיטב הצאן, על הצאן המובחר, לכן לא הרגנו. שמואל אמר צריכים הרי להשמיד את כל זכר של עמלק, והוא אמר חמל על מיטב הצאן, חבל היה לה ככה לזרוק, לשחוט, להרוג את כל הבהמות, אז הבאנו מזה קורבנות לשם. חמל על מיטב הצאן. חמלה, רחמים זה דווקא הולך לא על מיטב, רחמים הולך על מסכן, על מה זה קשור מיטב הצאן? אתה מרחם על בריאות, הרחמת על בעל חי, צער בעלי חיים, יכולה להרוג אותו, מה זה על מיטב הצאן? אמר לנו שחמלה זה כמו אדם חומל על דווקא על כלי שהוא מאוד יקר אצלו וחשוב אצלו, אז יש אצלו רחמים מיוחדים, רחמים שנובעים מתוך היוקר של הדבר, זה נקרא חמלה, משהו כזה, בגלל שזה יקר אצלו. כשאנחנו אומרים חמלה גדלה ויתרה חמלת עלינו, שהקדוש ברוך הוא בחמלה שחזרת בי נשמתי בחמלה, אז זה לא רק חזרת בי נשמתי מתוך רחמים שתראית אותנו שאנחנו כאלו מסכנים בלילה ישנים בלי נשמה, אז אדם מסכן כזה עייף בלי כוח, אומר הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, בוא ניתן לו, נחזיר לו את הנשמה, נחזיר לו נשמה טרייה תוך רחמים בחמלה. חמלה זה מתוך יוקר, זה אמנם זה גם רחמים, אבל זה רחמים על דבר שכל כך יקר, אנחנו כל כך יקרים אצל השם, אז הקדוש ברוך הוא בגלל זה חומל ומרחם ונותן לנו. זה אלו רחמים שנובעים מתוך יוקר הדבר. ככה זה גם כן לאדם שהוא קרוב, אדם שהוא קרוב אליך, קרוב אליך שהוא נמצא באיזושהי בעיה, אז יש חמלה. חמלה, כלומר, אתה כל כך יקר, יקר, כל כך קרוב אליי, כל כך יקר אליי, מתוך זה בא הרחמים. זה אלו רחמים שבאים דווקא מתוך אהבה. זה תפארת שבחסד. הרחמים שמסתעפים ונובעים מאהבה. שוב, רחמים מצד עצמם כמידה שורשית של רחמים זה לרחם על מי שזקוק רחמים, אדם מסכן שנמצא בצרה, סובל, אתה אפילו לא מכיר אותו יכול להיות, אבל הוא אדם מסכן וסובל, זה מורה רחמים. כאן מדובר על רחמים שנביא מתוך לא תפארת בפני עצמו, אלא תפארת שבחסד, זה רחמים שנביא מתוך אהבה, זה סוג אחר של רחמים עם חמלה, שזה יקר, הרחמים אחרים לגמרי. ככה זה תפארת שבחסד וחסד בנפש הבהמית. ואותו דבר נעבור לנפש האלוקית, גם כן תפארת, אותו דבר, תפארת רחמים, כמו שדיברנו, מה זה רחמים שדיברנו, תפארת בנפש האלוקית זה לרחם על מי? זה לרחם על השם, כמו שדיברנו, יש עניין של גלות השכינה, השכינה נמצאת בגלות, הנפש האלוקית, הניצוץ האלוקי שנמצא בנשמה נמצא בגלות, אז צריכים לרחם, וישוב השם ולרחמי, לרחם על השם כבר יכול. זו היא מידת התפארת, מידת הרחמים. כאן אנחנו מדברים על הרחמים שנובעים מתוך אהבת השם, לא מתוך שהתבוננת כל כך, אתה כל כך התבוננת בגלות השכינה ובצער של הנפש האלוקית, אז זה הביא אותך לרחמים, אלא מתוך שיש לך אהבת השם, חסד, אהבת השם, אז לכן כל דבר שקשה לשם קצת, ממילא אתה מרחם על זה, ואתה כבר לא יכול, כל דבר שקשה עם זה, אתה לא צריך הרבה להתבונן בגלות השכינה. כל הרחמים יודעים שיש לו אהבת השם, אז הוא מרחם ממילא גם כן, הוא מרחם על כל יהודי בדרך ממילא. אתה רואה יהודי שנמצא בצרה, עם ישראל נמצא בגלות, אז מתוך שיש לך אהבת השם, אז אתה לא צריך הרבה להתבונן עד כמה שיהודי זה קשה לו ולראות את הצרה שלו כדי לעורר רגש כזה של רחמים עליו. אלא מספיק העובדה שיש לך אהבת השם, אז כל דבר, כל דבר שקשור עם השם, עם השכינה, עם עם ישראל, עם הניצוץ אלוקות שיש ביהודי, שהוא נמצא בגלות ונמצא, אז אתה מרחם עליו. אנחנו מכירים בכל בשידורים וכל חי רוצים יש תמיד התרמות, אז עושים את התרמות בצורה כזו, צריכים ככה לשחות את כל העצבים של האדם, את הרגש עד הסוף, לתאר בדיוק, צריכים לתאר את המצב של המסכן, אדם החולה במה צריך עזרה, צריך לתאר בדיוק את כל הסבל, עם קול של בכי, עם כל הכלים הטכניים והרגשיים והפסיכולוגיים, ולעורר באדם רחמים על המסכן, ולא שיוצא מהכיס שלו רק כבע. אם יש יהודי שיש לו אהבת השם, שומע, רק צריך להאמין, שומע שיש יהודי שהוא סובל, אז ממילא, מתוך אהבת השם, אז אני מרחם על יהודי כזה, כמו שאני ארחם על השכינה עצמה, אני אוהב אותו, אני ארחם על יהודי. לא זקוקים לתיאור הרגש, לתיאור המצב שלו, בשביל לשחות את הרגש, להוציא את הרגש שלו. וזה יוציא גם כממון מהכיס שלו, מתוך אהבת השם. שחסר באהבת השם, אז צריכים לשחות לעורר את הרגש עצמו, אז צריכים לבות ככה על כל צריכים לבות לשחות על הרגש. אם ליהודים מספרים לו שיש יהודי חולה ויש משפחה, צריך, מי שיכול לעזור יעזור. טוב, אני לא אמרתי שום דבר על עצם הדבר, למרות שאני באופן אישי לא מבין את הדבר הזה, ללכת ככה 10 דקות ככה, אני לא חושב שזה גם עוזר, לדעתי זה פוגע, זה מפריע, אני לא מבין את הרעיון שלנו, מי שעושה את זה. אבל רק כדוגמה, אם חסר חסר, חסר אהבת השם, חסר אהבה, יש אהבת השם, יש חסד, כלומר יש אהבת השם כתוצאה מזה, כמו שאמרנו, יש חסד, יש אהבת ישראל גם כן. אם אתה אוהב את השם, אתה אוהב את אוהבי השם. אז במילא כששומעים כזה דבר מתעורר רגש של רחמים. עכשיו אנחנו נעבור נצח שבחסד. נצח, מה קרה לרמקול שהוא רוצה לעשות את זה? בטח אני אשם, אני יודע איך מיד אני אשם. נפש נפש במי טבעי זה אדם שקרוב, קרוב אליך, אדם שקרוב, ידיד, שנמצא באיזשהו צער, מצב, אז בתוך אהבה שיש אליו מתעוררים ורחמים אליו. מצד הטבע, לא מצד שזה קרוב אל השם, מצד הטבע של האדם. כאן דיברנו מצד אהבת השם דווקא. נצח שבחסד, נצח, כמו שאמרנו, זה להתגבר על המניעות והעיכובים. כשדיברנו על הנצח כמידה בפני עצמה, מידה שורשית, אמרנו מה זה נצח? מידה באדם, זה מידה בפני עצמה, שאדם אוהב את ההתנצחות. אוהב את ההתמודדות, אוהב את האתגר, אוהב להתגבר. בשביל מה? אדם אוהב לעשות איזשהו ספורט או לקחת תרגיל מורכב או תשבץ מסובך בשביל לפתור אותו. למה אתה עושה את זה? אתה מחפש פה איזשהו רווח יצא לך מזה? אתה לא עושה, לא צורך שום רווח, וגם לא מחפש את התכלית שמישהו אמר לך שעל איזה המוח שלך יתחדד יותר. לא, פשוט אתה אוהב את עצם ההתנצחות, את עצם הניצוח הזה. אתה עומד בפני אתגר ואתה אוהב לנצח. אתה נצח בפני עצמו, מי שמתאר זה נצח כמידה בפני עצמה, שאין מעבר להתנצחות שום דבר. לא מצד איזשהו שכל, אני אי סיבה אני עושה את זה, תוך תועלת אני עושה את זה. זה נצח בפני עצמו, מידה בפני עצמו. מה זה נצח שבחסד? בגלל שיחס, יש לי אהבת, יש לי אהבת עצמי. מדברים על נפש הבאמית עכשיו. אדם יש לו אהבת עצמו, חסד, דבר שטוב בשבילו, הוא אוהב את זה ומקרב את זה, תוות העולם. אז אם יש לפעמים שיש מניעות מבפנים, אמרנו שנצר זה מניעות מבפנים, מה הכוונה? יש מבפנים מניעות שמפריעים לו ככה לשחות את כל התאווה שיש בעולם. אין לו משום מה איזשהו תאבון, יש אוכל טוב, והוא משום מה אין לו עכשיו תאבון טוב, אז לא חבל? אז הוא יחפש כל מיני דברים לגרות את עצמו, להתגבר על המניעות שיש לו בפנים שמפריעים לו קצת. אולי יש לו גם כן מניעים קצת יותר מוסריים, רוחניים, שהם אומרים לו, תראה, זה לא יפה על עזבס כל כך הרבה כסף וזמן, על הבילויים, על הדברים האלה. אז יש לו גם יצרים מצפון אולי בפנים, וזה מפריע לו, יצרים פנימיים. אז הוא מצד שיש לו כזה חסד, יש לו את האהבה העצמית הזו עם התאווה הגדולה, הוא מתגבר על עצמו, על כל המניעות מבפנים. תעזוב, מה אתה מפעיל? זה יצרים מצפון, תעזוב את כל הדברים האלו, זה סתם שטות. והוא מחפש כל מיני להתגבר על המניעות שמפריעים לו למלא את התאוות ליבו. זה נצח, הוא רוצה אבל כאן זה לא נצח בשביל נצח, הוא רוצה לנצח, כמו שאמרנו שנצח מידה בפני עצמה. כאן זה נצח עם כוונה מסוים, בגלל שיש לו חסד, יש לו אהבה עצמית ואהבה לדברים שמסביבו שגורמים לו לענות, אבל יש מניעות מבפנים שמפריעים לו למילוי התאווה שלו. אז הוא בא מידת הנצח, יש לו את הכוח זה להתגבר על המניעות מבפנים. זה נשמע לנו קצת אולי קצת קיצוני כזה, כבר יותר מדי כך נכנסים לתוך העצמות שלנו, לתוך העצמות של הנפש, להיכנס כמה, אבל זה בדיוק המשמעות של המידות הפרטיות, באמת להיכנס לכל פרטי הדברים. ואני חושב שזה לא כל כך רחוק, לא מדובר פה על דברים, יצורים מוזרים כאלו שנמצאים רק בספרים, שהם כאלו בעלי תוות גדולים. מידה מסוימת פחות או יותר כל אחד יכול למצוא בעצמו באיזשהו אופן מידה מסוימת, שיש משהו בפנים שמפריע לי ככה לעשות את זה. בא נצח נותן לזה, זה נצח שבחסד של הנפש הטבעית או הנפש הבאמית, לא קשור עם עבודת השם, לא קשור עם הלך. מה זה נצח שבחסד בנפש האלוקית? אותו דבר, יודע שיש אהבת השם ויש לי מניעות מבפנים שמפריעים, יש מניעות שמפריעים לי לאהבת השם הזו, מפריעים לי לאהבת השם, מפריעים לי בגלל אהבת השם, אז אני אמור ככה לעשות הנחת רוח, אני אוהב אותו, לעשות הנחת רוח, לעשות את המצוות שלו. יש מיעוט מבפנים שמפריעים לי. אז מצד גודל האהבה אל השם מתגבר האדם על כל המניעות האלו. מצד גודל הבטול שדיברנו על נצח בנפש אלוקית, נצח כמידה בפני עצמה. שוב, אנחנו נצח בפני עצמו, זה לא נובע מתוך אהבה, אלא זה, אתה מחפש כאילו את הניצחון עצמו. מה זה בעבודת השם? בעבודת השם יש לפעמים דת הנצח שמי נצח? מי נצח? מי צריך לנצח? בנפש שגיד אדם יש מידת הנצח, הוא מחפש את הניצחון, את ההתמודדות ואת ההתגברות הזו ואת הניצחון. בקדושה, בנשמה, מחפש את הנצח, את הניצחון, את ההתמודדות. ניצחון של מי? של השם. מחפש את הניצחון של השם. מה זה ניצחון של השם? כמו זכור בטניה, יהודי עושה התקפיה באכילה, הוא כופה את עצמו רגע, לא בדברים אסורים, בדברים מותרים, אבל זה תאווה, הוא קצת רוצה לעשות התקפיה על התאוות שלו, קצת להחליש את התאוות, קצת לעצור, עושה התקפיה. או בדברים, אומר גם בדיבורים אסורים, בדברים, קצת לעצור, לקוף את עצמך קצת. הוא מסביר מה יהיה מזה, מה אומר הקדוש ברוך יש לו מזה נחת רוח גדולה מאוד. זה הבינוני של תניה, הבינוני עושה התקפיה. מה קורה שהוא עושה התקפיה? מה, הוא משנה את הנפש הבאמית שלו? הוא לא משנה את הנפש הבאמית. אנחנו יודעים שהנפש אצל הבינוני לאו דווקא, אתה עושה התקפיה, אז היצע הרע שלך הולך ונחלש עד שהוא עובר לגמרי. זה צדיק. צריך מגיע להתהפך, הופך את הרע לטוב. הבן רק כופה. ואחרי שכפית אותו, הוא לא נחלש. אולי הוא עוד פעם יעשה. לפעמים כתוב להפך. כלב, שאתה לא נותן לו את מבוקשו, הוא מתגרה יותר. לכן אומרים חז"ל, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אם אתה גדול ואתה מתגבר על היצר הרע שלך, אתה מגרה אותו, יצרו גדול, יצר הולך גם הוא בגדל. הוא היה יותר משוסה, יותר רעב. אז יכול להיות די זה שאתה עשית התקפיה, והתגברת על המעשה הרע, על האכילה וכו'. אז היצר הרע לא נחלש, והוא שוב יתגרה, עוד יותר אפילו. רגע, אז מה עשיתי פה? בשביל מה צריך את ההתקפיה? זה מה שבינו נשאל, רגע, אני עושה עוד פעם התקפיה, ועוד פעם, ועוד פעם. ובסוף חשבתי שאני כמה פעמים לאט לאט היצרה ילך ממני, ייתן לי מנוחת הנפש. ונראה פתאום שזה לא קורה, אולי אפילו להפך. אז למה? אז הוא נופל ברוחו. אומר אדמור זקן בתניא פרק חב זין, אל תיפול ברוחך. הקדוש ברוך הוא יש לו נחת רוח. ומה יש לו נחת רוח? מעצם ההתגברות הזו. דווקא בגלל שהיצרה הוא בתוקף, עם כל העוצמה שלו, היצרה הוא המנגד של השם, הקליפה וסתרה אחרי המנגדים של השם. וכשאתה בא ונותן לו מכה, אז ברגע זה הראית ההתגברות, שהקדושה התגברה על הקליפה. זה ניצחון של מי? זה לא ניצחון שלך, ניצחון של השם. והשם יש לו מזה נחת רוח, כי המלחמה הקטנה שיש לך אם היית הרע קטן שלך, עם הקליפה הקטנה שלך, בזעיר אנפין, יש לך נפש אלוקית, נשמה קטנה, עם היית הרע קטן, יש פה מלחמה קטנה, זה למעשה הנציגות, מה שיש לך, זה הנציגות של הקדושה בכללותה, הקדוש ברוך הוא קווה יכול, ולהבדיל עם הקליפה בכללותה, אבל עם מלחמה קטנה שלך, היא משקפת את המלחמה הגדולה העולמית. וכשאתה במלחמה הקטנה שלך מתגבר על היצר הקטן שלך, זה התגברות של הקדושה על הקליפה באותו רגע. יש פה ניצחון של הקדושה, ניצחון של השם. זה מידת, אז הקדוש ברוך הוא נהנה מעצם הניצחון. זה נצח. כמו שאתה אוהב להתגבר מה קרה בשלם אתה אוהב לנצח בביקוח או לנצח את עצמך, להתמודד, כי זה הטבע של הניצחון, מידת הניצחון, זה מידת הניצחון של השם, זה הנצח של הנצח של נפש אלוקית. אז זה נצח כמידה שורשית בפני עצמה. אנחנו עכשיו מדברים על נצח שבחסד, כלומר לא נצח בפני עצמו, עיקר הניצחון עצמו כאן הוא התכלית, אלא נצח שמסתעב מחסד, מאהבת השם. יוד, יש לך אהבת השם, יוצא מאהבת השם, אז אתה רוצה לעבוד את לעשות את רצונו, ויש לך מניות מבפנים, בא מידת הנצח מסתעפת מהחסד הזה, בגלל שאני כל כך אוהב את השם, לכן זה נותן לי את הכוח להתגבר על כל המניות. זה נצח שנובע מאהבת השם, לא נצח כעניין בפני עצמו, כי אני אוהב לנצח, או הניצחון של השם מדובר כאן, אלא נצח שנובע מאהבת השם. תדעי שיש לו אהבת השם, שאתה אוהב את השם, שתמיד אתה אוהב גם כן את אוהבי השם, אתה אוהב לעשות את רצון השם פשוט, ויש לך מניות מבפנים, יש לך מניעות שמפריעים לך לעבוד את השם. זה יכול להיות, לפעמים זה עצלות, לפעמים זה עצבות, לפעמים זה כבדות כזו, אין חשק, קרירות, כל מיני דברים שהם בפנים מפריעים לך. אם אתה לא כל כך יודע בשביל מה ולמה, אבל יש לך אהבת השם, אז אתה אהבה זו נותנת להסתעף מזה, הכוח, הנצח מתעורר להתגבר על כל זה. הנצח הזה נובע מגודל האהבה, כלומר שאהבת השם גדולה יותר, אז הנצח הוא חזק יותר, כוח הנצח הוא יותר חזק.
זה משפט שהשם אמר שניצחו
לי בניי,
הוא שמח למישהו לנצח אותו, אז מה זה?
מה?
ששם
שמח שמנצחים
אותו.
לא, יפה.
זה נובע.
נו, אולי זה נובע מנצח שבנצח. לפעמים האבא אוהב שהבן ינצח אותו. למה אוהב שנצח? בגלל שיש לו טבע ניצחון, מזה נובע שאני אוהב, רוצה שהבן שלי ינצח אותי.
זה הניצחון הכי גדול.
בסדר, אמת. נצח שבנצח, שהקדוש ברוך אומר ניצחוני בניי ניצחוני. אבא אוהב, אבל זה כלום נגיע, לא פרט לאיזה יתקשר עם נצח שבנצח, נגיע לזה באיזשהו שלב. אנחנו היום נסתפק עם המידות האלו שדיברנו עד נצח. יש לנו שם הוד יסוד מלכות, אנחנו לא נספיק, אני אומר, גם כאן יקפת ללמוד.